שאנחנו אם כן בפרשת ויגש פסוק כף ג' כן, נאום שלם ראינו של יהודה מול יוסף, ואמרנו פעם שעברה שבעצם כל זה משחק כאן, כל אחד משחק, יוסף משחק אותה, הוא יודע את האמת, אבל הוא משחק אותה. אבל לא רק יוסף, גם יהודה בסתר, הוא בעצם כל הדיבורים שלו זה משחק אחד גדול. הוא הרי עובד על ה... איך אומרים? על המקרה הפסיכולוגית. הוא עובד על יוסף שיפתח, בסוף באמת יוסף נפתח כתוצאה מהדברים שאומר לו יהודה. כן. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם, הוא תנום שלם מה היה. הקטון איתכם לא יוסיפו לראות פניי. ויהי כי עלינו אל עבדך אבי ונגד לו את דברי אדוני. ויאמר אבינו, שוב שברו לנו מעט אוכל, ואני אומר, לא נוכל לרדת עם אש, אחינו הקטון איתנו, ויראנו כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר, עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם, כי שניים ילדה לי אשתי. עכשיו, מה זה עושה ליוסף כל הנאום הזה? מה זה, על נימי נשמתו? ויצא האחד מאיתי, ואומר, אך טרוף טורף, אל מי מדובר כאן? על יוסף בעצמו. וואי, אבא שלי מסכן. כמה הוא אבא מצטער, ולא ראיתי עדנה. ולקחתם גם את זה מעם פניי, זה אומר מי יעקב. וקראו אסון, והורדתם את סיבתי ברעה שאולה. ואז מה אומר יוסף בליבו? מי עושה את זה? הוא מוריד את סיבתו של אביו שאולה. איך הוא פוגע באביו? אתה כבואי לבדך אבי, וענה איננו איתונו, ונפשו קשורה בנפשו. אומר רשי, וקראו אסון שהשטן מקטרק בשעת הסכנה, והורדתם מצוותי עכשיו שהוא אצלי, אני מתנחם בו בבנימין, על אמו ועל אחיו, ואם ימות זה, דומה עליי ששלושתם, מתו ביום אחד. מה עושה יוסף באותו רגע? איזה אחריות מוטלת עליי. וואי, אם משהו קורה לי בנימין, זה ערס שלם של, לא רק בנימין, של אבא, שלי, של כל עם ישראל. וכן, והיה כראותו כי אין הנער ומת, מי ימות? מי ימות? אבא שלו, מצרה. עד כאן, כמה הוא יכול לסבול את הנאום הזה? והיה כראותו כעין הנער ומת, והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאולה. זה הנאום. מצליח לרכך אותו או לא? יהודה, מצליח לרכך אותו?
כן.
צריך לדעת איך מרככים ליבו של הנער. אבל כאן מתחיל, בעצם זה מתחיל מכאן, כל המאבק הגדול הזה בין... בין יוסף ובין יהודה, יש לו השלכות היסטוריות לדור שלנו, לכל הדורות כולם. כי כל אחד יש לו תפקיד בעולם. כל אחד. אין אדם בלי תפקיד בעולם. למה? תשאלו אותי למה. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה מערכת אחת. בתוך מערכת, כל ההוויה כולה, כל ההיסטוריה כולה, כל הטבע כולה, הכל, כל דבר יש תפקיד. לא תמיד אנחנו יודעים מה התפקיד, משל למה הדבר דומה לגוף האדם. כל תא בגוף האדם יש לו תפקיד. אין דבר כזה שתא אין לו תפקיד. למרות שלפעמים הדבר הזה מיקרוסקופי, הוא דבר שאתה לא רואה אותו. למה? כי הגוף זה מערכת אחת, וכל אחד יש לו תפקיד. מה זה אותה מחלה נוראה, שלא עלינו רוצים להזכיר אותה, שזה תא מחליט, אני לא משתלב במערכת, אני מתחיל להשתולל. וואה, זו מחלה מאוד קשה. אבל העיקרון הוא שכל תא יש לו תפקיד. יוסף יש לו תפקיד, יהודה יש לו תפקיד. עכשיו מתנהל איזה, הייתי אומר, מערכת של מאבקי כוח לכאורה, אבל זה לא מה, זה עניין של סדר הדברים. מי קודם למי? גם בלוח הזמנים מי קודם למי? מסתבר שיוסף קודם ליהודה. קודם ליהודה במערכת ההיסטורית לפחות, כי הנה יוסף הציל את עם ישראל במצרים. אילו לא היה יוסף, היום לא היינו יושבים כאן, רבותיי. למה הוא גרם לכך שמשפחת יעקב תנצל? ולא רק זה, 70 נפש ירדו למצרים, ירדו עם שלם. הוא קודם לכאורה בדבר הזה. אבל מה התכלית? משיח בן דוד. זה התכלית. אז הוא קודם, נכון, קודם מבחינת לוח הזמנים, אבל מבחינת המטרה הכללית של כל הבריאה כולה, כל עם ישראל כולה, זה משיח בן דוד. כמו שאומרים, יש לו שלוש אבות ושלושה רגליים. שלושה, רגל אחת. שלושה רגליים. שלושה רגליים. אז אומרים, שלוש רגליים, נקבה, רגל אחת. אבל השולחן יכול לעמוד, הכיסא יכול, השולחן יכול לעמוד בשלוש רגליים, יכול לעמוד. זה משהו משונה. זה משונה על כמה צריך. מי זה דוד המלך? הוא המשלים את האבות. זה הרגל, ככה חזל אומרים, הרגל הרביעי. ויוסף הוא ההכנה לכל זה. לכן אומרים, משיח בן יוסף קודם למשיח בן דוד. אנחנו היום בדור של מעבר בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. למה? כי משיח, כך כותב הרב זצ"ל, והגאון מווילנה, משיח בן יוסף, הדגש שלו זה הלאום, הצד הלאומי, זאת אומרת, גאולת עם ישראל, יישוב ארץ ישראל, כל מה שאנחנו רואים היום לאומיות, זה שייך למשיח בן יוסף. משיח בן דוד זה הצד האוניברסלי, העולמי, הכלל, כן, ההשפעה של עם ישראל על כל העולם זה תפקידו של משיח בן דוד. כן. ויש מאבק לכאורה ביניהם, אבל המאבק הוא רק לעשות סדר בדברים, זה הכל. מי קודם למה מבחינת לוח הזמנים, אבל מי קודם למה מבחינת התכלית, דוד הוא הקודם, מבחינה הזאת. וכאן מתחיל המאבקים בין דוד, בין יוסף ובין יהודה, וכאן זה מתחיל בעצם מרחל ולאה, הדברים האלה מתחילים. טוב, אנחנו במשניות. כן.
שלו,
בכל זאת
הוא רצה לשמוע,
הוא רצה
משהו
מיהודה. בוודאי, הוא יוסף פעל על פי חזון. חזון שלו היה, כתוב אצל חז"ל, יעקב היה, אם לא היה יורד מרצון, היה צריך לרדת בשלשלאות של ברזל. אז הוא אומר, אני מעדיף להביא אותו עם שיירה של כל מיני מתיקות וכל מיני דברים טובים, שיושב למה. כי יוסף ידע, הוא ידע את, האחרית, היה לו ראייה נבואית. אז הוא אומר, עם ישראל צריך להיוולד במצרים, להתעבר במצרים, כמו אישה בהיריון. הירידה למצרים זה דבר מוכרח. אילו לא היינו יורדים למצרים, לא היינו מגיעים להיות עם ישראל. שאל אותי למה.
למה?
ככה הקדוש ברוך הוא גזר. דווקא ההיריון מתחיל מהדברים השפלים ביותר, לכאורה. לכאורה, זה דברים קדושים ביותר. ושם זה מתחיל. זאת אומרת, העלייה והריבוי וכל הדברים האלה מתחיל ממצרים. כל הדברים אברהם אבינו, הוא מתחיל מאור כשדים, הוא לא מתחיל מ... אמרנו פעם, הוא לא מתחיל... אברהם אבינו היה יכול להיוולד בהדסה עין כרם. הוא נשאר מחלקת יולדות מסוימת. איפה הוא נולד? על יד בגדד שם, במקום הכי גרוע בעולם. אותו דבר עם ישראל, איפה נולד? במצרים, במקום הכי גרוע בעולם. זה לא מקרה הדבר הזה, ויוסף ידע את זה. זאת אומרת, אני הוריד אותי, כל הזמן, כשזרקו אותו לבור, כששלחו אותו, יעקב שלח אותו לראות את שלום אחיך בשכם, כל זה אומר, אני בשליחות אלוקית. זה לא רק שאבא שלח אותי. אני עכשיו הולך להפוך את המשפחה הזאת לעם. וואי. אתה התחתנת כבר? אתה נפכת לעם. אתה בשליחות אלוקית. זה לא עניין פרטי, משהו כזה. אז התודעה היוספית הזאת היא תודעה כל כך כללית, כל כך... אז לכן הוא משחק אותה כל כך בדבקות, את כל זה אומר. אני יודע שלא תהיה ברירה, הם לא יבואו לארץ מרצון. צריך להביא להם רעב. צריך לעשות להם את הכל על מנת, בסופו של דבר, ייוולד עם ישראל. זה מובן.
אז בעצם אנחנו עכשיו פועלים גם... גם דרך משיח
בן יוסף,
כי גם אנחנו רוצים להביא
את
משיח בן
דוד? אפשר לומר, ראיתי בספרים כתוב שהגאון מווילנה או משהו כזה, אני כבר לא פרטי, אני לא זוכר, שם אז הניצוץ של המשיח בן יוסף היה, מדוע? כי באותו זמן התחילה העליות לארץ ישראל. עוד לפני הציונות, לפני הכל, תלמידי הגאון, תלמידי הבעל שם טוב וכל זה, הם כבר התעוררו, באותה תקופה, והגאון מווילנה כנראה היה לו את, את הידיעה הזאת, מתי צריך לעשות פוש כזה. ואלה הגרעינים האלה שהיו כמה עשרות, כמה, לא יודע כמה שם, לא היו הרבה. הם היו בעצם הגרעין של משיח בן יוסף, מכוחו של הגאון מווילנה, והבעל שם טוב, שתי התנועות האלה. והם הקימו את היישובים, היישוב החדש, היישוב, סליחה, בירושלים, בצפת, מקומות כאלה. ומכאן התפתח מה שהתפתח. עכשיו, היום אנחנו עברנו שינוי אדיר מעם שהוא היה מדוכא בצורה אי אפשר לתאר אותה, שהשיא היה כמובן השואה. אנחנו היום נהפכנו למעצמה מדינית, אני אומר, למרות הכמות שהיא קטנה, אבל מבחינת השפעתנו, מבחינה עולמית, יש השפעה שבלי שום פרופורציה לכמות האנשים וגודל ארץ ישראל. היום הכל מסתובב סביב מדינת ישראל. איך אמר נשיא ארצות הברית, אובמה? אני נפגש יותר עם נתניהו עם כל מנהיג אחר בעולם. שאל אותו למה. אלוקים. למה? כי נתניהו צריך לסדר לו את הראש קצת. הוא שולח אותו לסדר כל פעם את הרון. והיום זה לא יומד, כבר נהפכנו לניצוץ של משיח בן דוד, זאת אומרת, השפעה אוניברסלית, קוסמופוליטית, עולמית, זאת היא מציאות לא שבחרנו בה. אנחנו בתוך כל הדבר הזה. היום, פעם היה במלחמת העולם השנייה, בשואה, פנו לרוזוולט, היה נשיא ארצות הברית, שילך ויפציץ את ה... את הרכבות שביהדות הונגריה הביכו אותם למשרפות, לכל הדברים באושוויץ. אז הוא לא יודע, יש התמונה של הקוף, הוא לא רואה, הוא לא שומע, הוא לא יודע. הוא אומר, לא, לא יודע, לא, לא, לא מעניין אותו. היום, אני זוכר שבגין היה ראש ממשלה, ואז היה בלבנון, תמיד יש בעיות, גם אז היו בעיות, ופוצצו שם את האמריקאים, וזה וזה. אז נשיא ארצות הברית טלפן לבגין, תעשה לי טובה, תפציץ את הסוללות תותחים של הסורים שהיו בלבנון. מה קרה? התהפך. בגין אמר, טוב, טוב, אני מעביר על מידותיי. הפציצו את הסוללות של התותחים כזה. היום ראש ממשלת ישראל רוצה לסדר איזה עניין, מרים טלפון לפוטין, אומר, פוטין, נפגשים, אין לי זמן, מה? היום אחרי הצהריים, כמה זמן תזה למוסקבה? טוב, 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 אני מפנה את הכל. איפה נשמע דבר כזה? עם כל השקרים וכל זה שמחרפים אותנו, מגרפים אותנו בכל העולם. היום אנחנו כבר בניצות של השפעה אוניברסלית, קוסמופוליטית. אי אפשר להתעלם במדינת ישראל כאילו היא לא קיימת או משהו כזה. אז זה, את שואלת לגבי משיח בן דוד, אנחנו בהתחלת הדרך. אנחנו כבר תופסים מעמד מאוד חשוב בפוליטיקה הקוסמולוגית הבינלאומית, דבר כך. לא רק העובדה הזאת שבאום כולם נגדנו, יכול לקום נציג מדינת ישראל, כמו דוד המלך, מול גוליאת. הוא אומר, כן, כן, אתם נגדנו, אבל אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. רגע, רגע, אנחנו כולכם נגדכם. בסדר, בסדר. אתם יכולים להיות נגדנו. זה כבר אנחנו. מאחדים את כל העולם נגדנו. כל זה, הכל יתהפך להפך בדיוק. בעזרת השם. אנחנו במשניות. למה רגשו גויים ולאומים יגורי על השם ועל משיחו? זה הדור שלנו, ככה רש"י אומר במקום. השם בשמיים משחק, השם ילעג למה. כי אנחנו במגילה פרק שלישי. משנה ב'. אין מוכרים בית כנסת, אלא על תנאי שאם ירצו, יחזרו. טוב, רק בתנאי זה. כי זה דבר קדוש, אי אפשר. גרמנו במשנה הקודם. דברי רבי מאיר. חכמים אומרים, מוכרים אותו ממכר עולם. חוץ מארבעה דברים. לא מוכרים אותו למרחץ, לבורסקי ולתפילה, לבית המים. רבי יהודה אומר, מוכרים אותו לשם חצר, והלוקח מה שירצה, יעשה. יש כאן מחלוקת לגבי מכירת בית כנסת, שזה מקום קדוש, האם אפשר להפחית אותו ממעלתו. אפילו של רבים לרבים, אלא על תנאי שאם ירצו, יחזרו, כדי שלא יראו כמזלזלים בקדושת בית הכנסת. כאילו אינם חפצים בו, ואינם מהם כלום. דברי רבי מאיר, חכמים אומרים, מוכרים אותו ממכר עולם. מותר למכור מכירה מוחלטת, אפילו ליחיד, ואף לכל צרכיו של הלוקח. חוץ מארבעה דברים שהם ביזיון. כן? מרחץ לבורסקי, בית העיבוד אורות, ותפילה בבית המים, בית השימוש, למי רגליים. פירוש אחר לבית הכביסה, רבי יהודה אומר, מוכרים אותו לשם חצר, לא לשם איזה שימוש אחר. שהוא, והלוקח מה שירצה, יעשה אחר כך, יעשה את זה מה שהוא רוצה. מעניין, אני הייתי בשבת בלוד, ושם בנו בית כנסת חדש. והרב, ראיתי, הוא לא, הרב של העיר, הוא לא נושא שם דברי תורה. שאלתי למה אמרו לי ש... יש לו קפידה על הציבור, למה כשהיה שם בכנסת ישן ובא נדיב, נתן כסף, זאת משהו חדש. אז אמרו, נהרוס את בית הכנסת ונבנה עליו באותו מקום בכנסת חדש. הרב התנגד, אז יש לו קפידה, אז הוא אומר, טוב, אני הרב שלך, אבל דרשות אני לא אתן על הדבר הזה. אני לא ביררתי את ההלכה, ודאי הרב שם במקום בירר את ההלכה, האם מותר להרוס בית כנסת ולבנות ממנו חדש או לא. יש סוגיה בבבא בתרא, בהתחלת בבא בתרא, לגבי בית המקדש. האם מותר להרוס את בית המקדש על מנת לבנות בית מקדש חדש? לגבי הורדוס המלך. ונפסק מה שנפסק שם מה היה הורדוס המלך, הוא היה סליחה שאני אומר, השתפשה דעתו, הוא היה משוגע. היה לו מחלת רדיפה כנראה. הוא הרג את כל מי שהוא רק חשד בו, הוא הרג אותו, הרג אותו, הרג אותו. גם את אשתו הוא הרג, כך אומרת הגמרא, אבל הוא אהב אותה. הוא היה משוגע, שגאון התגבר, מה הוא עשה? הכניס אותה בצנצנת של דבש, לראות אותה. הוא גם הרג את כל חכמי ישראל, חוץ מחכם אחד, בבא בן בוטה. אותו הוא לא הרג. מה הוא עשה? הוא ניקר לו את העיניים. להרוג לא, אבל הוציא לו את העיניים. שיגעון. אבל כמו כל אדם שהשתפשה דעתו, הוא מתחרט פתאום על כל מה שהוא עשה. אז הוא התחרט, אז הוא בא אל בבא בן בוטה, שהיה כבר עיוור. הוא אמר לו, מה עושים לבן אדם כזה שהרס את הכל וכל, מה הכפרה שלו, מה יכול לעשות? אז הוא אמר, הוא ניקר או הוציא אינו של עולם, והוא יבנה אינו של עולם, כן, יבנה את בית המקדש, אינו של עולם זה גם בית המקדש. אז האם זה יכול, הוא רוצה לחפר על מעשיו, לבנות את בית המקדש היום, מה שהר הבית וכל הדברים האלה, זה אומרים שזה מתקופת הורמוס המלך, הוא היה בונה הרבה. אז הוא חושב שבבא בן בוטה הוא עיוור, הוא לא רואה מי מדובר, הוא הכיר אותו בבא בן בוטה. אז הוא אומר, אתה הכרת עינו של עולם, אתה תבנה, האם אני יכול לבנות את עינו, את בית המקדש? אז הוא אמר לו, תראה, אם אתה תהרוס את בית המקדש, שהיה באמת לא נראה יפה, נאמר, בהתחלת בית שני, לעומת הבית הראשון, אז לא תוכל לבנות חדש. הרומאים לא יתנו לך לבנות חדש. הוא אמר, אתה יודע מה? אני אשלח שליח לרומא, אקח לו עד שהוא יגיע לרומא שנה. שנה עד שיקבל את הרישיון, יותר בנייה, מה שנקרא. היום זה לוקח יותר משנה, יותר בנייה. ושנה עד שהם יחזרו, שלוש שנים האלה אני אספיק להרוס ולבנות. וככה היה. שנה הוא שלח, שנה הוא השיג את הרישיון, ושנה עד שחזר, והבית עמד במקומו. אבל מכאן לומדים שבית כנסת לא אסור להרוס. שמא חס ושלום, מסיבות לא צפויות, פתאום אי אפשר לבנות את המקום הזה. הזכרתי כאן לגבי... אבל כאן משנה יש דעות שונות, רואים, שאפשר למכור את הבית כנסת. כתוב עתיד בתי כנסת בגלות שיהיו בירושלים, יבואו לארץ ישראל. ככה כתוב בחז"ל. למה לא יש שם מתפללים? אז מה יעשו עם בתי הכנסת? מה יעשו עם בית הכנסת? לא, אז לא פעם נכנס לבית כנסת. אני מתפלל בכנפים בית כנסת בישראל הצעיר, יש שם שלט גדול עוד מניו יורק. כתוב כל השמות של התורמים, הביאו את השלטים לכאן. מי יודע מה עשו עם בית הכנסת הזה. ברוך השם שהיום בתי הכנסת חוזרים לארץ ישראל. אני אמרתי לו פעם, כמות בתי הכנסת שנמצאים ברחוב שדרות המאירי ובסביבה, נאמר, יותר גדול מאשר בכל ארצות כמו שוודיה או נורווגיה או משהו, כאן בקטע הזה. רואה לי צריכה כמה בתי כנסת, כן? שלושה. אחד כאן. מירי, כאן, מרכז הרב, אתה עולה למעלה, הרב מרנחי, זכרונו לברכה, אליהו, יש שם כמה, אחד, שניים, שלושה, ארבע. זה כמות בתי הכנסת ברחוב הזה יותר מאשר בכל ארצות שלמות שיש שם באירופה או משהו כזה. מה קרה להם? פולניה, אני כבר לא מדבר. מה קרה לכולם? לכל בתי הכנסת. באו מהגלות לארץ ישראל. היום אנחנו בדור שרואים את זה ממש בחוש. איך שכל בתי הכנסת חוזרים לארץ ישראל. עכשיו, מה עושים בתי הכנסת בגלות? יכול להיות, אני לא יודע מה הלכה, אתה לא... האם מוכרים אותם, לא מוכרים אותם. מה עושים איתם? ברוך השם, אשרנו מה טוב שם. כן, אנחנו במלחמה, רבותיי. בפרק המלחמה, בשביעית מלחמות, מוצאי שביעית, בן דוד בא. פרק דף תתוו, הנה יש לך, יש לך. תתוו, סעיף דלת. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. והמלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. מלחמה היא הופכת את העם לפטריוט. עד שהתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל, והיא גמרה בכל פרטי עמקיה. כן? אז המלחמה זה הוצאה של דברים מן הכוח אל הפועל. ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. מראה, האספקלריה זה מראה. כל מה שקורה בעולם זה משתקף בעם ישראל. וכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסם, יש כוחות לעומת זה באור הספוג של כנסת, לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. על כן, בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים, וממילא ייוולד כוח השלמה בכנסת ישראל. והוא מצפה לרגלו של משיח שיבוא ויופיע במהרה בימינו. תראו איזה גדלות כאן, איזה עמקות, הוא אומר. משל למה הדבר דומה? ללב. הוא אומר, הלב הוא מחובר לכל הגוף. כל מה שמתחולל בגוף, הוא מורגש בלב. כל מה שבלב, מורגש בכל הגוף. אז אם יש מלחמות בעולם, אז זה מורגש בלב. אם נאמר, כבר אין מלחמות בעולם, אז זה גם מורגש בלב בעם ישראל. זאת אומרת, אם היום יש מלחמות בארץ ישראל, סימן שמה? שעדיין יש מלחמות בעולם. זאת אומרת, כל מלחמה שיש, למרות שזה שם, במקום ההוא, אבל זה נוגע אלינו. כמו שאומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, הלב הוא הרגיש ביותר מכל האיברים, ויחד עם זה גם החסון ביותר. כן? אבל הוא רגיש שכל דבר, כל תנועה. אז אם יש היום מלחמה בסוריה, אז זה מורגש כאן בארץ ישראל. אני לא מדבר על הצדדים הטקטיים, האסטרטגיים, הדברים האלה. אבל עצם העובדה שיש ריגוש כזה בעולם, שיש מלחמות, זה מקרין על עם ישראל, בצורה כזאת, צורה אחרת. עד מתי? עד שיפסקו המלחמות. איך אומר הנביא לישעיהו, לגבי חזון הכי נראה, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ידעו עוד מלחמה. זה יהיה אחרי את הימים. כן. זה הדדי, הכל זה הדדי. וכמו אמרנו שאדם חולה, בודקים לו את הדופק. דבר ראשון, מה זה קשור? יש לו פצע באצבע של הרגל. מה זה קשור לדופק? אז זה משפיע, הפצע ברגל, הוא מקרין על הלב, והלב מקרין בחזרה. ההשפעה היא הדדית לכל מה שנעשה אצלנו, משפיע על כולם, משפיע עלינו. וכך הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, שכל מעשה קטן שאנחנו עושים, יש השפעתו, השפעה ציבורית, לאומית, עולמית, כלל אנושית, וכלל עולמית. שאל אותי איך זה, היום נניח האדם עשה מעשה טוב. נניח, עשה מעשה טוב. זה לא הולך לאיבוד. יש מחשב עולמי כזה, חזי להצטרוף, הכל מצטרף לתיקון עולם מלכות שדי. למרות שאנחנו לא קולטים את זה, אבל כל מעשה קטן, הוא משפיע על כל ההוויה כולה, כל הבריאה כולה. אותו דבר גם קל וחומר לגבי עם ישראל כולו. כל מעשה שאנחנו פועלים מקרין על כולם. והחידוש של הרב כאן אומר, כל מעשה שבעולם נעשה, זה קשור אלינו. זה לא מיותק מאיתנו, זה מחובר אלינו, בתור הלב. אז המערכת, ההרמוניה הזאת, כן, היא כלל עולמית. והיא המסתורית, היא לא, לדורות. כן. אנחנו לא חיים בזה, זה עניין של מודעות, של תודעה. בכל שאנחנו חיים את עצמנו, את הפרטיות שלנו, אבל לא חיים את, את הכלליות. אבל הרב הוא אדם כללי, זה מה שהוא אומר כאן. כל זמן שהעמים לא יצאו מן הכוח אל הפועל, אז יש להם מלחמות בתוכם. ולאט לאט, הכל יתיישר לעתיד לבוא, בעזרת השם. אומרים על דוד המלך באמת, שבחזון אחרית הימים, על מה יהיה מהמלחמות? אומר, במקום מלחמות יהיה בוררות. מה זאת אומרת? יהיו ניגוד אינטרסים, נאמר, בין ה... כשנות, אתה מסריר את המצלמה, זה הדבר הכי חשוב. אז הוא אומר, אומר דוד המלך, לעתיד לבוא, אז המלך המשיח, אם יהיה מחלוקת בין העמים, באינטרסים כאלה והם, אז למה לעשות מלחמה? זה עולה המון כסף, מה לעשות? נלך לדוד המלך, המשיח, והוא יהיה בורר, ויחסוך מאיתנו את כל הסבל וכל הזרות, והכל יסתדר. ככה חז"ל אומרים, בעזרת השם, במהרה בימינו.